פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור לי יום שישי, פרשת בלק, האיש ששכר לקלל את ישראל. שלום לך אבי, מי קילל אותנו השבוע?
מיקי, ומי האתון? חשבתי שתשאל מי האתון שפותחת את הפה.
זה אני לא צריך לשאול אותך, אבי.
היו כמה אתונות, אבל אף אחד לא ישמיע דברי חוכמה, כמו שישמיע אתונו של בלעם. תראה מה שלומדים מהפרשה, שלפעמים אתון מדבר את דברי טעם, ודווקא הבן אדם שכולם חושבים שהוא פיקח, הוא, בוא נגיד, מדבר בשיח של חמורים.
אבל אם
כל אחד יעשה את המסקנות.
אפרופו אתונות, אתה יודע מה יעשה של האתון הזאת, אבי? בסוף הרגו אותה מפני כבודו של בלעם.
שלא יאמרו, כן, כן.
אז מה הייצא?
גדול כבוד הבריות.
אז מה הייצא לחמורים? גם אם אתה יכול לדבר, כדאי שתשתוק.
זה חשוב. תגיד לי, אבל בוא נחזור באמת לאנשים חכמים שעושים טעויות. אתה חושב שזה מה שהיה השבוע בחתונה של מוישה גפני, שהזמין את מרב מיכאלי ואת כל החבורה של יש עתיד, ומסתחבק עם יאיר לפיד? אתה חושב? בוא נדבר טקטית. אסטרטגית, ערב בחירות, אתה חושב שזה טעות שתעלה, שזו טעות שתעלה ליהדות התורה באיזה חצי מנדט שניים?
אתה קרחת שני דברים בגלימה אחת. יש את הדיבורים האלה עם לפיד, זה שהוא התקשר אליי לברך אותו, לזה שהוא נבחר לראשות הממשלה, וזה שהוא שומר אותו על קשר, זה אני אומר, אבי, זה ריאל פוליטיק. לפיד הוא ראש ממשלה. יש אפשרות, קצת
מסכים.
יותר תיאורטית, שהוא יהיה גם ראש הממשלה הבא. יהודים, אתה יודע, יהודים זה יהודים שעם הפריט צריך להסתדר, ואף פעם לא כדאי לריב איתו יותר מדי. זה ריאל פוליטיק.
הוא ראש ממשלה שעשה צעדים לכיוון החרדים, בוא נגיד שאף אחד מהשרים שלו לא פגע בחרדים. אנחנו שומעים על מאיר כהן ואחרים, שדווקא מפרגנים יותר משרים קודמים של הליכוד.
נכון, אז אם זה ריאל פוליטיק, אני יכול להגיד שגפני צודק, ואיך הוא אמר, שמי שרוצה שימתח עליי ביקורת, שימתח, זה הדרך שלי, אני בעניין הזה מזדהה איתו. עכשיו, הנושא השני של להזמין את מיכאלי לחתונה, אנחנו דיברנו על זה כבר בתוכנית של אבי מימרן ביום שני, מי שלא שמע אני אחזור על זה, אתה לא פוגע ברגשות המצביעים שלך. מהראשון לאוגוסט אבי, משפחות ישלמו בין 700 ל-1,000 שקל יותר כל חודש, וזה מס שאתה לא יכול לברוח ממנו. מהמיסים של ליברמן אני יכול לברוח, אני יכול לא לשתות שתייה מתוקה ולשפר את הבריאות שלי דרך אגב, אני יכול לא להשתמש בחד פעמי ולתרום לכדור הארץ, וגם לגבי המעונות, אבי, לא אלמן ישראל, אפשר להסתדר. אבל מה תעשה? לא תיתן רב קו לילד שלך, לא תיסע לעבודה, לא תיסע לכולל, זה מס אכזרי, ומיכאלי חקיקה אותו, עשתה אותו במכוון.
מה שעוד הפריע לי אצלה, שרגע אחרי שהיא נמצאת אצלו בחתונה, היא אומרת, זה העמדות שלי ותחבורה ציבורית בשבת, כביכול מתגאה בזה, שלמרות העמדות האלה מזמינים אותה, אבל אני רוצה לשאול אותך, גפני נתן השוואה למשל לזה, ששלוימה לורן זיכרונה לברכה, הזמין את שולמית אלוני אליו לחתונה. אומר, זה תמיד היה ככה בכנסת, מזמינים לאירועים. יכול להיות שאנחנו פשוט השתננו, כי הפוליטיקה באמת, אתה רואה היום שפחות, שני הקצוות מדברים פחות אחד עם השני, מאשר בעבר, ואתה שנים מסקר את המערכת.
אתה יודע מה אבי, אני מחליף היום, את מרב מיכאלי בארבע שולמית אלוני. כתבתי את זה כמה פעמים ואני אומר את זה גם פה. לא היו ימי פריחה לחינוך החרדי כמו בתקופת שולמית אלוני. היא הייתה באמת טולרנטית בעניין הזה. היא אמרה, אני מאמינה שכל ילד מגיע ללמוד במבנה מסודר ושהמורה שלו יקבל מזכורת, הייתה סוציאליסטית אמיתית, ותשאל את כל מי שהיה אז משולם נערי ואיציק כהן, כל מי שהיה בשעתו, שולמית אלוני, הייתה לה אידיאולוגיה.
האמירות שלה היו אמירות שיהודי חרדי לא יכול לחיות איתה.
אז היא שילמה להם את המחיר, אבי, באמת מרן הרב עובדיה יוסף קפה את רבי נזרוק אותה.
אתה אומר, ריאל פוליטיק, שרה שפוגעת יותר מכולם בכיס של האזרח החרדי, לא חכם להזמין אותה ולאפשר לה לרקוד בחתונה.
אוקיי, ועוד מתי.
והיא מזמנת שמי שהיא תיגש אליה, תגיד לה לא מתאים. אגב, אני חייב להגיד לך מעדות אישית, אתה יודע. בוא לא נגיד שם, אני, יש לי ידידות אישית, אפשר לומר, עם מישהו משרי הממשלה, עוד לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, וחיתנתי את הבת שלי, ולפני זה התייעצתי איתך, כי הזמנתי אותו כחבר, והתקשרתי לה ואמרתי לו, תשמע, תכבד אותי ואל תבוא, אתה מרגיש, זה יפגע באורחים שלי, וזה גם יפגע בי, והוא כיבד את זה מאוד. אז מה שאני יכולתי לעשות, אני חושב שגם אתה עשית ככה, אז אולי גם הרב גפני היה נכון שיעשה את זה, אבל הוא עשה את השיקולים שלו. איך הוא אמר, ביום שאני אפסיק להצליח, אז כולם יפסיקו גם למתוח עליי ביקורת. והאמת okay. שהוא הצליח כנגד כל הסיכויים, לא חשבנו שהוא יישאר יושב ראש יהדות התורה, גם בשלב הזה אחרי כל מה שהוא עבר.
אבל אני חושב שזה חלק הבעיה. בגלל שהוא הצליח יותר מדי, בגלל שאין עליו מוראו של אף אחד כעת, אני חושב שגפני של פעם היה חושב 10 פעמים, כבר יודע שיש עליו ביקורת, אבל בגלל שהוא הצליח,
הייתה לה ביקורת ביתד, לא פשוטה, גם אותם הוא לא סופר.
אני לא יודע, כי אתה חוטף אש מתוך הבית, אז אתה אף פעם לא יודע באיזה מקום זה פוגע אצלך, הוא קיבל ביקורת על זה מאוד מאוד חריפה, אבל זה עדיין חלקיק ממה שהוא היה חוטף, אם הבית ברשב"ם עוד היה... עוד היה מתפקד ולא נרחיב בנושא הזה. מבחינת טקטית אתה בערב בחירות. ערב בחירות אתה לא עושה דברים שירגיזו את הבוחרים שלך, אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד, שאני חושב שגפני לא בא ממקום רע פה. הוא לא אמר, אני אעשה פרובוקציה, אני לא אעשה את זה להגיד, אני אביא, הוא יסמין אותה, כי אתה יודע, מזמינים את כולם, היא הגיעה. אני חושב שגם הוא לא חשבן עד הסוף, שהיא תרקוד עם הקלה ויצאו סרטונים.
לא חושב שהוא בכלל הזמין, לדעתי הצוות שלו מסביב הזמין. לא נראה לי שהוא נכנס לרשימה, יהיה ומי לא יהיה.
אני אף פעם לא אוהב את זה שזורקים על הצוות.
לא, הוא נתן להם יד חופשית, הוא אמר פשוט הזמינו את כולם, הם הזמינו, הרי שרה כזאת לא באה סתם.
את ליברמן
הזמינו? כשהם מזמינים ומתקשרים לוודא שהיא תגיע, אנחנו יודעים איך זה עובד.
את ליברמן הזמינו, את אנדל הזמינו?
לא.
את מתן כהנה הזמינו?
לא.
לא, אז אתה
אומר שאותם הוא לא הזמין.
למה? כי הם פגעו בו איבד פגע בחרדים
השנה פחות. לא, אני, הוא אומר שאין פגעו בחרדים, אבל אתה צודק שאם מישהי פגע בחרדים, בוא נגיד שמרב מיכאלי פגע בחרדים יותר מאשר יועז הנדל. בזה אין ספק.
אז תראה, אז בוא נסכם את נגיד, וככה הייתה פה איזו החלקה מסוימת, אבל יש לנו עוד 4 חודשים. מערכת הבחירות רק התחילה. היא אפילו בטרום של התחלה, עוד לא התחיל שום דבר. אז בסדר, הייתה חתונה, היה זה, יצא מכתבים ויתד, אבל עוד כמה שבועות תצטרכו להתמודד עם הבעיות האמיתיות. והשאלה היא אם גפני ב4 חודשים האלה התאפק מהצהרות שהוא נתן גם במערכות קודמות, שאם נתניהו לא יביא 61, הוא ישקול אופציות נוספות, נדמה לי שהוא אמר זה גם אצלנו כאן בתוכנית בשבוע שעבר.
אני חושב מאז שדיברנו ביום שני, שאולי זה מה שעובר לו בראש, שגם אם יהדות התורה תאבד מנדט, השם ירחם, כן, אבל אם בסוף יהיה לנו כלי משחק מול הצד השני, והמצביעים לא יוכלו להגיד, הבטחתם לנו נתניהו, ונוכל לשחק על כל המגרש כמו מנסור הבא, זאת אומרת להיות עם הליכוד, אבל אם אין 61 ללכת ולהסתכל גם על הצד השני, אולי זה היה שווה לנו, ועדיף בשביל זה גם לאבד מנדט, כי מה שלמדנו בפוליטיקה...
כן, מנדט הזה יכול להיות שלא חסר לך ל-61, אבי, ואז כל כלל המשחק משתנים.
לא, הוא לא יהיה חסר, הוא ילך עם להם, לא לידות יותר, הוא ילך לשעס או לסמוטריץ, זה לא חבר'ה שישארו בבית. שארו בתוך הגוש, אז ידות התורה תהיה עם 7 או עם 8, אבל אם היא תשחק על כל המגרש, אז זה שווה לה יותר מאשר עוד איזה 30,000 קול, אולי זה מה שעובר לו בראש, כשאני חושב לאן גפני מכוון.
אבל דיברת על מגרש, כן? מגרש אתה לא משחק לבד. יש לך קבוצה, כן? זה בסך הכל בחירות, כמו כל נושא אחר, זה משחק קבוצתי. אתה לא יכול לשחק על כל המגרש, שחלק מהחברים שלך לקבוצה...
אני לא מכיר שום מאמן שהיה לוקח על עצמו קבוצה כמו יהדות התורה.
בדיוק.
טוב, נעבור לפרסומות.
רגע, שנייה, רגע אחד.
יהיו פה מאיר פרוש וניר ברקת.
מאיר פרוש, אנחנו נשאל בדיוק את השאלה הזאת, האם גם הוא רוצה לשחק על כל המגרש כמו משה גפני, או שהוא מעדיף להתמקד יותר בחלק ההגנתי.
יש לי שאלה גם לניר ברקת. איך הוא כמי שמקבל שקל לשנה, חי עם הנהנתנות של נתניהו? פרסומות ומיד נחזור. אנחנו נאמר שלום וערב טוב ליושב ראש סיעת יהדות התורה ונציג אגודת ישראל בפורום ראשי סיעות האופוזיציה, חבר הכנסת מאיר פרוש.
ערב טוב ומבורך.
אתה לא מרשה לנו לקרוא לך הרב, אז אנחנו מחפשים תארים אחרים רלוונטיים. כן, יעקב, בבקשה.
כן, תראה, אני קורא ציטוט של אליעזר שולמן בשמך, הוא אומר את הדברים הבאים שאתה אומר אותם בשיחות סגורות, אנחנו הרי מכירים את הקוד הזה. וכך כתוב, האמירו בשמך.
מתי, באיזה שבוע כתוב?
עכשיו, העיתון טרי של היום. אז אני אקריא לך דברים כהווייתם. כתוב כך בשמך, האמירות של אנשי דגל התורה פוגעות באגודת ישראל. שנה שלמה היינו באופוזיציה עם נתניהו, זה הזמן לעשות מזה הון פוליטי של קולות, ולא להביע עמדות של הליכה עם גנץ או עם אנשים אחרים. בפעולות כאלה אנחנו נותנים קולות לשס, שמצטיירת כנאמנה יותר לנתניהו ולליכוד. סוף ציטוט, ואני שואל לה, אמנם, אם כן, אם זה מה שאתה חושב, אז אולי תגיד את זה גם כאן למיקרופון פתוח. אתה הרי מצטיין, אתה מצטיין בגילוי לב.
אני חייב לומר שאני לא דיברתי עם...
שיחות סגורות.
שגם אמיר פה שומר לך, ולא תחל לקרוא לו לשום מקום אחר, לגרום בכך שתכף לשנת את מה שאומר. לא דיברתי עם אליעזר שולמן, לא דיברתי.
אולי הוא היה זבוב על הקיר, או אליעזר שולמן הוא עיתונאי רציני, אז בטח אמרת זה למישהו.
אני אמרתי שהוא לא רציני?
לא, אני אומר, אמרת זה למישהו, והוא ציטט.
יכול להיות ששומע אנשים שמדברים על הדברים האלה, והוא מחבר את זה למאיר פרוש. אני אגיד לך גם למה זה לא יכול להיות שאני אמרתי. גם אם אני אומר דברים כאלו או אחרים, אני ודאי שלא אומר לעיתונות את הנושא הזה, וכיוון שאני באמת חושב שאחרי מה שעברנו שנה שקיימה עם הממשלה הרעה הזו, אז אנחנו צריכים לצאת דרך איך אנחנו יוצאים מאוחדים ומדברים על קו אחד ולא מושכים לכיוון אחר, אבל זה ודאי שאני לא עושה את זה בתקשורת.
אוקיי, אבל לגופו של עניין, אתה חושב שהאמירות כאלה שאולי נבדוק אופציה עם גנץ ולזמין לך נתנת מיכאלי ולהסתחבק עם יאיר לפיד, זה עוזר לכם בבחירות, הצורת ההתנהלות הזאת? אתה תוכל ללכת לכפר חבד ולברסלב ולהביא משם קולות עם הדיבורים האלה?
קודם כל, אני הולך לכל מקום שהלכתי בעבר, אני נמצא מקומות חדשים שאני לשם אלך. אני אמרתי זה כבר לא פעם אחת שאנחנו בלוק טכני. אין לנו גזברות משותפת לאגודה ודגל בבחירות. אין לנו...
אבל הפתק הוא אחד, אני חבדניק בכפר חבד, אני שם את אותו פתק, ואני אומר לעצמי, למה שאני אשים אותו לטובת מישהו שרוצה ללכת עם גנץ?
למה אמרת לך בלוק טכני? מכיוון שבלוק טכני זה דבר שגם האדמו"ר מלובביץ' בשעתו, כשהוא ביקש שלחו אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל, והמזרחי והפועל המזרחי ולמיסנה, אמר בלוק טכני. עכשיו אני רוצה לומר לך ש... אני לא רואה את יהדות התורה הולכת, זה נתחיל ככה, לפני שבועיים שהתחילו לדבר, מפזרים את הכנסת, אני בדקתי האם יש בכלל אבא מן, אם יש מישהו אחר. אז זה לא בגלל שאני מלכה את עצמי, אני כל הזמן עם נתניהו, כל הזמן נתניהו, אני תחתיו של נתניהו. כרגע, ואז לפני שבועיים גם מצאתי שאין, אין בכלל אלטרנטיבה, אין שום דבר שאפשר לעשות את זה משהו, וזה הוכח גם שאין. עכשיו, אם יוכח שאין לטעמי, אין צורך לדבר על זה שיש, כן? מה שאני מדבר על גנץ? אפשר לדבר על הפיד, הם לא קיימים, הם בכלל לא אלטרנטיבה, הם לא נמצאים.
אבל אני רוצה שנייה לדבר על גנץ, אני רוצה לחזור לנושא הראשון, אתה אומר לא דיברתי על גפני, אבל אני אומר לך שגפני דיבר עליך, ואני שמעתי באוזני, הבאתי גם ציטוט בשמו, והוא אומר, הוא מסביר מה ההבדל בין מיכאלי שרקדה אצלו בחתונה, איך יעקב רשם, כיצד מרקדים?
אני לא קראתי.
לא, אבל תשמע מה הוא אומר, הוא אומר, יש הבדל עצום שאין כדוגמתו, רק נשלים מה הוא אומר, ללכת לסיור עם מתן כהנה, שהמשמעות של העניין זה שאתה מכיר ונותן לגיטימציה לכל הפעילות שלו, שיצא בכל הכוח נגדנו לבין להזמין לחתונה, אז פרוש מדבר, הוא אומר, שאין הבדל, ודאי שיש הבדל, לחתונות אצל משפחת פרוש לא הוזמנו חברי כנסת שונים, אבל לנסוע עם האיש הזה לסיור במירון, לתת לו לגיטימציה, מה זה דומה בכלל להזמנות לחתונה? איך הוא עשה את זה? עד כאן ציטוט של גפני.
אני חייב לומר לך שאני לא התייחסתי בעניין של גפני, אף אחד לא שמע אותי, לא יהיה עיתונאי שיגיד לך שהוא שמע, וגם לא יהיה עיתונאי שדיבר, שמי פה דיבר בקשר לעניין של חתונה של גפני, אבל לומר לך שהוא שכנע אותי, אנחנו פנים לא. עוד שהרבה קוראים איתו משפחה, או שהוא אמר לך את זה, אני לא יודע בפורום, אולי אתה משכנע אותי, הוא לא שכנע, כי אתה יודע של
כל מה שאני אומר. אבל מה אתה אומר לגופם של דברים? הוא אומר שאתם, אתה הולך עם מתן כהנה, ואתה עושה את זה, אז אתה עושה את אותם דברים שכנראה לא מוצאים חן בעיניך
שגפני עושה אותם. אני נציג אגודת ישראל, נבחרתי לכנסת, אף אחד לא יכול להוריד מהפנים שלי את הנציגות של אגודת ישראל. יש לי מועצת דברי התורה, ואני מבקש מאף אחד שלא יגיד לי מה אני צריך לעשות עם מועצת דברי התורה אצלנו. היא שם כותבת שבדברים שלצורכי הציבור החרדי צריך ללכת לפעול. וכך אני עשיתי מכמש בעיניי, בעיני המצביעים שלי, ההשתתפות בלקבעון ובמירון דבר חיוני חשוב מאוד. ההשתתפות לאלה שהולכים לאומן בראש שנה זה חיונית מאוד, ואחרת הם כועסים עלינו ולא מצביעים בשבילנו. אז לא נכנס השביעי או השמיני ברשימה. מה זה מה? ואז אני מותר לי לפי הוראות רבותיי. עכשיו, אני לא מתערב לגפני מה שצריך לעשות, אני לא דיברתי שיזמין את כל מי שרוצה, אני נכנס לרשמת המוזמנים שלו. אני לא דיברתי מה שרוצה שיעשה, אני לא יכול לומר שמשכנע אותי שיש הבדל בין מרד מיכאלי לבטן כאן, אני אביא לו את הדוגמה ש... אבל מה זה משנה, אני לא... מותר לו להזמין את מיכאלי.
אפרופו חתונה, הוזמנת לשם?
הוזמנתי לחתונה, הייתי בחוץ לארץ בדיוק באותו לילה ראשון.
התקשרת להגיד מזל טוב?
לא התקשרתי, כל התקשרות לא היא התקשרות, בכלל להגיד, אבל למשל בהירוסים של אותה קלה הייתי...
איזה שבע ברכות משהו, ראיתי שביבי היה וכל מיני חברי כנסת מהאופוזיציה, מה? אפשר להשלים.
לא, שבע ברכות של, של, של השמחה הזו לא הוזמנת, אז לא באתי.
טוב, בוא נתכנס לגופם של דברים, תראה.
הלוואי להתחיל את הרעיון בגופם של דברים, אנחנו מתעסקים על שבע
ברכות. לא, לא, זה מאוד מאוד מהותי, אבל...
אני אמרתי, לא אמרתי, אני לא יודע מה... מה
אמרת, מה אמרו עליך, בוא, טוב שהדגשת ולא עשית את זה בכדי שאתם בלוק טכני, זאת אומרת, זה סוג של שותפות שיש לי יותר מתחושה שאם היית יכול היית מפרק אותה פעם, כי כל הזמן הקטטות, המריבות, זה כפוף למועצת א' וזה כפוף למועצת ב' והוא אומר לך ככה ואתה לא עונה לו ככה. אולי הגיע הזמן לחתוך פעם את הסיפור הזה, לא רק לכם נמאס לשבת ביחד, אני חושב שגם לציבור המצביעים, אני דווקא עושה מזה קריירה, אני כותב על זה כל חיי, אבל איכשהו כבר נמאס מהוויכוחים ביניכם לבין דגל התורה.
קודם כל, אם מישהו נמאס, שיפסיק לדבר על זה. שיפסיק לשאול על זה, שיפסיק
לשאול
על זה.
אתם עושים את זה, אבל אני שואל, עד מתי הבלוק הטכני הזה, שרק עושה כאב ראש נמשך?
למה אתה אומר, אתה רוצה שאני אשתוק? אני רוצה לומר לך שנפגשתי עם דגל התורה פעמיים מאז שיצאו שמועות שהם אומרים את זה, ולמה הם לא אמרו את מה שאתה אומר לי עכשיו? הם לא אמרו שדבר בעניין הזה, אז נראה לך דבר שאתם כולכם מתעסקים עם זה, ואתה אומר לי נמאס לי כבר, דגל התורה פעמיים אין לנו שמועות, הם לא יודעים את הנושא הזה, יכול להיות שמישהו בשמע מדבר, או שהם מבקשים מישהו, אבל אני כאדם רציני, עומד לפני בחירות בעוד 4 חודשים, צריך להיערך על כך, לא נשמע, אף אחד לא ישמיע באופן גלוי, הנה אנחנו רוצים כך וכך, אז מילה לא נמאס לי, אני לא עוסק בזה.
אבל אתם כל הזמן רבים, מקום ראשון, מקום שביעי, מקום שמיני, עבודות, זה נראה שחיבור המלאכותי, זה חיבור מלאכותי.
אפשר לחשוב לרגע שכשמרכיבים רשימות שהם לא עשו להשפות סתם לידות התורה, אבל בליכוד או בציונות דתית או בכל מקום אחר, אתה מוסכם, נותנים לך חישוב ואתה נכנס ואתה משוריין פה, בכל מקום מרכיבים רשימה, אתה ראית פעם רשימה שמרכיבים אותה ואין לה טענות, זה עומד קיבל בשביעיות את המקום הרביעי, הוא טוען שעבדו עליו, בכל מקום זה כזה, זה מתחת את המרכבת הרשימות, וכך עושים את זה, מי שלא רוצה להתעסק עם זה, מוזמן לא להתעסק עם זה.
אבל אין לך שום ביקורת, אני חוזר שוב, בגלל שבסוף אתה זה שתמיד אחראי להביא את המצביעים היותר ימניים, או בחסידויות שמזוהות יותר עם הצד הימני, בכפר חב"ד.
אני כן יכול להגיד לך מה.
והבאת גם, שנייה, רק להשלים, הבאת גם חרדלים במערכות האחרונות. עכשיו יש תחושה שכולם ילכו לסמוטריץ' ולבן גביר. אין לך ביקורת פנימית, למה אתם מדברים ככה?
אני רוצה לומר כך. יש התקדמות גדולה ביהדות התורה. אני זוכר שלפני 3-4-5 מערכות בחירות שהייתי אומר שאני אביא קורא מחב"ד. אז לא מדבר, חלקים ביהדות התורה צחקו על הדבר הזה. אבל ככל שאנחנו עוברים עוד מערכת בחירות, וזה מתבסס, פעם יותר, פעם פחות, אנשים מאמינים שאפשר להביא קולות. עכשיו, אתה שואל אותי, למה צריך לתת אמירות שאחר כך צריכים להסביר שהאמירות ראיתו, לא התכוונו ולא אמרנו ולא עשינו איזה משהו אחר, זה בכל נושא יכול להיות ככה. גם אני על הרעיון הזה, אני גם יחשוב אחר כך, הייתי צריך לומר לך שאני התכניתי, שלא אמרתי, הייתי בשביל הבחות, או זמנתי, אלה דברים שצריכים להיות זהירים מזה, אני אומר את זה כלפיי, לא אומר דעות לאף אחד, לא, כל אחד צריך לעשות חשבון. אם הוא רוצה להביא בסוף קולות, אז צריך לדעת מה הוא עושה, והמעשים שלנו במהלך כל הקדנציה הם לא כאלו רעים כלפי מי שחושב שאלה שמייצגים כביכול ימין שלנו, אצלנו זה התורה. מישהו מאמין בדרך התורה יודע שצריך כך לעשות וכך צריך לאהוב את העם, את הארץ, את התורה, את כל הדברים האלה, ואנחנו לא עושים דברים רעים במהלך הקדנציה. רק לקראת סוף הקדנציה יש כאלה שמתחילים להגיד כך וכך, וזה פשוט נגד לדברים שאנחנו עושים כל השנה.
עכשיו שכנעת אותי, אתה יודע מה שכנעת אותי? שאליעזר שולמן צדק בציטוט שלו. כי אתה אומר את הדברים כמעט מפורשות, רק בלי להזכיר את המילה גפני. אתה אומר חברי כנסת, תיזהרו בדבריכם, עשינו דברים טובים בקדנציה, אל תרסו עכשיו.
אמרתי על עצמי, אמרתי, אני מדבר על עצמי, אמרתי מפורש, בתשובה שאני אמרתי לך עכשיו, אמרתי על עצמי, אני לא מדבר על אחרים. אחים, כל אחד יש לו את הרבנים שלו, ואם הוא ממשיך להיכנס לבתים של הרבנים, סימן שהרבנים מסכימים לכל מה שהוא עושה. זה הפירוש הזה. אני לא קיבלתי ביקורת על מה שאני עשיתי, ולא משנה באיזה נושא שעשיתי, לא קיבלתי ביקורת. קיבלתי לי חיזוק, קיבלתי לי עשיתי מעט מדי, הייתי צריך לעשות יותר זה, כן, אבל לא קיבלתי ביקורת למה הלכת עם זה, נפגשת עם ההוא. כנראה שגם הרב גפני, אף אחד לא מקבל, אם יש ביקורת, אז אנחנו צריכים לקבל מזה התחייבות, איך להתנהג בעתיד.
תניח לרגע לאנשים אחרים, ואני רוצה לשאול אותך, שאלת מיליון הדולר, מה אתה חושב שתצטרכו לעשות אם נתניהו לא יקבל 61 מנדטים? אבל יש אפשרות כזאת. אז מה, תשבו שוב פעם באופוזיציה ותתקפו את שר האוצר ליברמן, או שבאמת, כמו שגפני אומר, צריך לחשוב על אופציות אחרות? אני אומר לך בכנות, אם אתם תגידו שאתם הולכים רק עם נתניהו גם לאופוזיציה, אולי אפילו אדם כמוני לא ילך לקלפי, משל מה?
אני שמח על השאלה הזו, כי התשובה תחזיר אותך מאוד. אני מאמין באמונה שלמה, דרך אגב, גם אם לא היו סקרים כאלה בימים האחרונים, אבל יש סקרים גם בימים האחרונים שאומרים שהרבה אנשים התאכזבו מהתוצאה שבסוף לא הוקמה ממשלה ימנית, ולמרות שהיו מספיק חברי כנסת כאלו. אני מאמין באמונה שלמה יותר מאשר במערכות הקודמות, שבאפשרותנו לגרום לכך כל אחד בחלקו, ביהדות התורה, בש"ס, ובציונות הדתית ובליכוד, להביא עוד אנשים שבאמצעותם נוכל להביא ממשלה של יותר מ-61, ממשלה שהיא לא, בדקל שלה אין דברים נגד הציבור הדתי,
ואם לא תצליחו, יש אפשרות כזאת, אז מה תעשו?
על שאלת המיליון נותנים מיליון מילים לדבר. אז שאלת השאלה, אני בטוח שיש לנו את האפשרות לעשות את זה. עכשיו אני הולך לשכנע אותך, הרב יעקב בריבלין, שכנע אותך, תלך להצביע, אם פעם לא הצבעת, תלך להצביע כי אפשר, הפעם אפשר לעשות את זה. אז אני עכשיו פה אדיע לרב יעקב בריבלין, שאני חושב שאולי אנחנו לא נצליח, ומילא אז אני אולי, אם אני לא נצליח...
אבל תשכנע אותו לדוגמה, למה לא להצביע ש"ס, שבש"ס, אם נגיד הוא ימני, אז בש"ס לא מזגזגים ולא אומרים אנחנו שמאלנים ונעשה חשבון אחרי הבחירות, אומרים אנחנו נצמדים לימין. תשכנע אדם חרדי למה לא להצביע ש"ס?
אתה תשמע את יהדות התורה בבוא היום, אתה תקבל תשובות. אני לא חושב שאני צריך ארבע חודשים קודם לדבר למה יהדות התורה ולא ש"ס. תמיד שיש תשובות לדבר הזה, וכל מי שמשוייך לש"ס יצביע ש"ס. אבל כל מי שבפוטנציאל של אגודת ישראל או יהדות התורה, דגל התורה, יצביע לנו. זה ממש ניואנסים. אבל היום לבוא ולהגיד, אולי אני לא אצליח להגיד 61, כל העבודה שלנו עכשיו, אבא חושבים זה לשכנע שיש
סיכוי. אבל אני שואל,
אני אומר, השאלה הזו היא מופרכת מעיקרה, מכיוון שאין אפשרות כזו, אנחנו הולכים להצליח ולהביא יותר מ-61.
אם לא תצליחו ולא תביאו, מה תעשו?
אני באיזה אמונה שלמה.
רק במשיח מאמינים באמונה שלמה.
ומה שאני עושה, אני עושה נגד הקדוש ברוך הוא עכשיו?
לא, אני לא תמיד באמונה שלמה, אבל פוליטיקאי מכין תמיד שתי אפשרויות.
אנחנו בחרנו, וזו הדרך שלנו שאנחנו הולכים לבחירות. ובבחירות אנחנו מסוגלים להוריד ממשלה רע, שאתם לא האמנתם שנעשה את זה בשנה, סליחה שאני אומר לכם את זה.
נכון, היא עשתה את זה מתוך עצמה, אני חושב.
ואנחנו מאמינים שאנחנו מסוגלים להקים ממשלה, לא שלא יהיו ציוניים, לא שכל ה-61 יהיו כאלה שהולכים רבינו תם צילים גם, אבל אנשים שלפחות האג'נדה שלהם לא תהיה לעקור את תורת ישראל, אנחנו מאמינים בזה, מאמין במושיח. איך המשיח יבוא, אם כולנו נתקרב לטוב, נהיה יותר טובים. חלק מלעשות טוב זה שלא תהיה פה ממשלה קרועה שרוצה לעקור בארץ ישראל את כל הדברים החשובים שבתורה. זה החשוב.
להאמין במשיח זה אמונה תמימה של כולנו, אבל גם אתה לא בונה תוכנית עבודה על זה שמחר המשיח יבוא. והיינו כאן בארבע מערכות בחירות שהמשיח לא הגיע. והשאלה, מה נעשה אם גם מחר המשיח לא יגיע? אתה הרי עכשיו לא בונה את התוכנית העבודה שלך לפי זה שמחר המשיח מופיע פה.
בתור זה אני אומר לך שאני מרגיש מספיק מנוסה כדי לא ליפול במלכודת שהעיתונאים כל הזמן שואלים את השאלה, כי זה אנטי תזה של העבודה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. אנחנו צריכים עכשיו לשכנע את כולם, ואני כבר, מי שמסביבי כבר יודע שאני כבר ראשי ורובי עכשיו, באיך מפלחים כל קהל, כל קהילה, כל ציבור שלנו, איך מפלחים אותם לומדים יותר ויותר מדהים. אתה רוצה עכשיו להכניס אותי שנעשה לך תוכנית עבודה, מה יהיה אם לא? אז בשביל אני הולך להתרוצץ לפחות ידי, הוא יגיד לי אין סיכוי, אין סיכוי, יישאר בבית. לא, אני לכולם נותן את המוטיבציה הזו, זה התפקיד שלי. יכול להיות שיש לי תפקיד אחר?
אתה עוסק רק בזה, או גם בדיונים מול דגל התורה למקום הראשון? הם הרי טוענים שאתה מגיע להם, מגיע להם מקום הראשון. זה אתה כן עוסק, זה אל תגיד, זה לא משיח.
יעקב, דגל התורה לא דיברה איתנו על זה. למה אני צריך לדבר על דברים שעוד לא דיברו איתי? לא צריך להשקיע זמן בזה.
אבל בוועדת השמונה התייחסתם לזה, דרשתם את המקום הראשון.
לא דרשנו שום דבר, אמרנו שיש הסכם, ואנחנו מצפים שכך זה יהיה.
תשמע, אנחנו בדרך כלל יוצאים משיחה איתך עם כותרות, ויש לנו כותרת היום, אני חייב להגיד לך, שאתה מצפה לביאת המשיח. זו הכותרת הכי חזקה שהצלחנו להוציא היום לך.
אני לשמוע לקלוק על החשיבות של הלכת בבחירות, אני אומר, אנחנו, הציבור שלנו, גם יודע שבחירות זה חלק מהדבר שאנחנו רוצים לעשות, זה דבר טוב שאנחנו עושים. יש כאלה שאומרים שעשו ללכת בחירות, אנחנו לא מאלה. ואנחנו גם לא מבקשים אלה שלא הולכים לפי רבותיהם לבחירות, שילכו להצביע. להחלטה שלהם, אנחנו, אלה שחושבים ללכת להצביע בחירות, חושבים שזה דבר פה.
אוקיי, בוא נהיה
אופרטיביים.
יעקב, ובזאת נסיים, כן.
כן, נהיה אופרטיביים. היה ישיבת מועצת גדולי התורה, ולפי מה שיצא החוצה, אחד מגדולי האדמו"רים שאל, למה יורדים בקולות ולא עולים? וכשמסתכלים בריכוזים החרדים, בפרט האגודאים, יש ירידה או לפחות אין עלייה. לפי המאגר הטבעי, לאיפה ניתחתם, בדקתם, אתם יודעים לאיפה הולכים הקולות האלה, אדישים, הולכו למפלגות אחרות?
לפי השאלה שלך, אני צריך שתסמן לי מה זה המוקדים האגודאים.
הערים החרדיות הוותיקות, השכונה, אנחנו יודעים פחות, אתה יודע איפה הקולות שלך.
אני בשעתו הייתי מתרוצץ ביהודה ושומרון, והיה קולות. אחרי הבינו שזה מקור לקולות,
אז נפח
להיות דבר שדגל התורה לקחה חסות על הדבר הזה. כל מקום שיש קולות, זה נקרא שזה דגל התורה, וכל מקום שאין קולות זה יהיה אגודת ישראל, ולא הבנת את הרעיון הזה.
אל דאגה, ביהודה ושומרון הפעם לא יהיו לכם קולות, ודגל התורה ידאגו להבריח אותם, חזקה עליהם, איך שהם התחילו את קמפיין הבחירות.
לא נכון, אני אומר לך שלא. חשוב לדגל התורה גם לקבל קולות.
נספור קולות, עוד 4 חודשים. אולי בביתה ובמודיעין עילית, אם אתה מחשיב את זה
כהתנחלויות. אתה לא חשבת
שלא את הממשלה. נכון, נכון.
אז גם פה אתה תבחח שאני צודק.
אז באווירה אופטימית זאת נסיים. תודה רבה לך, חבר הכנסת מאיר פרוש.
תודה רבה.
שלום, שלום. שלום וערב טוב לחבר הכנסת ניר ברקת.
ערב טוב.
ערב טוב, לשעבר ראש עיריית ירושלים. תראה, אתה אמרת בעבר שתתמודד על ראשות הליכוד אחרי עידן נתניהו, אבל איך שזה נראה זה אפילו לא באופק. הנה, אפילו יולי אדלשטיין, המתמודד הנצחי, התייאש. והוא לא אדם שקל לייאש אותו. אסיר ציון בכל זאת.
קודם כל אני תומך בנתניהו, תמכתי בנתניהו.
אנחנו יודעים, כן.
הוא הכי מתאים להמשיך ולהוביל אותנו לניצחון. ולכן אני גם דיברתי עם חבריי, גם עם יולי, שזה לא נכון לייצר פריימריז לרשות המפלגה נכון לעכשיו, ולכן אין פה שום בעיה, יש לי המון סבלנות, ואני חושב שבעת הזו כולנו צריכים להתלכד, ויש לנו מסלול לניצחון. כשנעשה את הפעולות הנכונות, אנחנו יכולים לעבור את ה-61 ל-63 ול-64 מנדטים.
תכף נשאל אותך על האופטימיות הזאת, אבל אני רוצה להישאר בקטע של אחרי עידן נתניהו, יש איזה צפי מתי זה יכול לקרוא בחירות הבאות, עוד שתי מערכות בחירות, כי זה נראה כעידן לנצח.
לא, זה לא רלוונטי. אנחנו, יש לתנועת הליכוד DNA בריא. אנחנו תומכים במי שנבחר, ואנחנו רצים קדימה ומסתכלים עם עיניים פקוחות, ואנחנו מבינים נכון להיום שכל מי שלא הלך איתנו, מהימין, מבין שהניסוי שהלכנו בשנה האחרונה קשל, ויש היום תזוזה חזקה של אנשים מצביעים משמאל לימין, חזרה למחנה הלאומי. אנחנו צריכים לעשות
תוכלות. מה אתה מתכוון? איזה ניסוי קשל?
ניסוי שבו לוקחים אנשי ימין, מחברים אותם עם אנשי שמאל, עם התנועה האסלאמית, שכל אחד יש לו כיוון אחר, דרך אחרת, עם ראש הממשלה, עם 7, 6, 8, 4 מנדטים. הדבר הזה לא מחזיק מים.
ואנשי הימין האלה שחצו את הקווים בעיניך הם קשרים לחזור בחזרה לשורות המחנה, הילד שקד, גדעון סער, אתה היית משלב אותם אפילו נגיד בחזרה ברשימת הליכוד?
קודם כל בוא נדבר על המצביעים שלהם, אנחנו עכשיו לקראת בחירות, וחלק גדול ממצביעים של ימינה ותקווה חדשה מקים על חטא, הם מבינים שמה שהם חשבו שהם מצביעים זה לא מה שהם קיבלו, הם, וה... ממשלת השינוי יצרה לנו הידרדרות בכל התחומים, בכל התחומים. בביטחון אישי, בגאווה לאומית, במחירי דיור, ביוקר המחיה. ולכן הם חוזרים הביתה. בוא נדבר על המצביעים שלהם, ולשם אנחנו הולכים בבחירות הקרובות.
אתה איש שטח, חבר הכנסת ברקת, אתה פוגש אנשים של תקווה חדשה שאומרים לך, רימו אותנו, אמרו לנו שלא ישבו עם לפי, לא עם רעם ולא עם המשותפת, וזה מה שהם עשו בעצם.
חד משמעית, ואני רואה התעוררות אמיתית של השטח. גם האנשים שהיו אדישים בפעם שעברה, אנחנו מרגישים, אני חושב שכל מי ששומע ומאזין יודע שחלה פה התעוררות אמיתית, ומה שאנחנו צריכים לעשות בבחירות הקרובות, זה להחזיר את המצביעים הביתה, להציג להם חזון ותוכניות עבודה, דברים רעננים, להזכיר להם איזה שנה קשה עברנו, איזה כישלון עברנו בשנה הזאת, וגם להזכיר להם נשכחות, איך הובלנו את המדינה, איך ראש הממשלה נתניהו הוביל את המדינה להסכמי אברהם, ליציבות כלכלית, לשם אנחנו צריכים לחזור ולעשות אפילו יותר טוב.
אבל בוא נדבר רגע, אתם מצד אחד רוצים להעיר את הבייס שנשאר בבית בפעם הקודמת, הלך לים, מצד שני אתה מדבר על מצביעי תקווה חדשה, שהם יותר מתחברים לאנשים כמוך, כמו יובל שטייניץ שהלך עכשיו, ופחות נאמר לסגנון של גלי דיסטל ושל אמסלם ושל כל החבורה הזאת, שלפעמים קצת אפילו מקללת ומדברת במליאה דברים שלא תשמע חברי כנסת חרדים כדוגמה שאומרים. וזה מתחבר, השאלה הזאת מתחברת גם למה שאנחנו שומעים, לעדויות, על הנהנתנות של נתניהו שאנחנו שומעים מהמשפט שמתנהל עכשיו, וכל זה ירחיק את מצביעי המרכז שבגלל זה עזבו את הליכוד. אני שואל אותך, כמי שמתפרנס שקל לשנה לוקח במשכורת, איך אפשר לחיות עם סיפורים כאלו? על בן אדם שמזמין בדיוק את הסיגרים האלה והשמפניות האלה, ודורש שיביאו לו, זה הרי בלתי נתפס.
זה, את הטיעונים האלה שמענו בבחירות הקודמות, בטענה, בואו לממשלת שינוי, אלה טענות של השמאל, זה בדיוק מה שהם נסו לזרוע חול בעיניים, ולהסביר לציבור למה לא לבחור במחנה הלאומי בראשות נתניהו. ותראה מה קרה, מה קיבלנו. קיבלנו, באמת, הממשלה הזאת היא לא משתלטת על המדינה. אתה רואה שהעסק יצא משליטה בכל דבר ועניין, ולכן אני חוזר ומדגיש
אני רוצה לספר למאזינים משהו. אבי ואני היינו פעם אצלך בבית, ישבנו, דיברנו, אתה ברוך השם יהודי עמיד, אבל התרשמנו שאתה חי בסוג מסוים של פשטות. מה זה עושה לך כשאתה שומע שראש המפלגה שלך חי בכזאת רמת חיים ועוד על חשבון אחרים?
רגע, אני רוצה להזכיר לחברים, אנחנו נתניהו במשפט, ועל פי החוק והתפיסה הערכית שלי ושלנו במדינה יהודי דמוקרטית ושל שלטון החוק, חברים, הוא חף מפשע אלא אם כן יגזר דינו, והוא במשפט. ואני רוצה להזכיר, אני, מי שזוכר, בירושלים כשנבחרתי לרשות העיר נדרשתי לצערי הרב להשעות, על פי הפסיקה שמקובלת, להשעות את מפקד הכיבוי בירושלים. אחרי 5 שנים הוא יצא זכאי, והיו נגדו, כנגדו, באמת, הטענות מאוד מאוד קשות, כתב אישום מאוד מאוד קשה, והוא יצא זכאי אחרי 5 שנים. ולכן אני רוצה להזכיר לכולם, כל הטענות ששומעים בבית משפט כרגע לא רלוונטיות, לא רלוונטיות עד שלא נשמע את פסק הדין לנתניהו. הוא חף מפשע, ולכן נשים את הכל בצד ויתעסק באמת בדברים החשובים. מי נכון להוביל את מדינת ישראל? המחנה הלאומי בראשות נתניהו, שהוא הבן אדם הכי מנוסה, ואנחנו כולנו אחריו.
אבל יש בתחום שלנו אומרים, הדתי, המסורתי, האמוני, קשר אבל מסריח. זה לא מריח לך נוראי?
אני לא מקבל את האמירה הזאת. אני לא מקבל את האמירה, ואני רוצה להציע לכולם להתעסק באמת בדברים החשובים. איך מבריאים את הכלכלה? אני אתן לך דוגמה, בסדר? מחירי הדיור
אבל אתה קצת מתחמק, סליחה שאנחנו לא חכים אותך לפינה. אם היית אומר, הוא מנהיג בעל שיעור קומה, יש לו בעיות אישיות, יש לו בעיות בבית, אני לא יודע מה, זה בסדר, אבל אתה כביכול מתעלם מכך. זה דברים שגם מבית משפט יוציא אותו זכאי, הם נכונים. עובדה, הוא קיבל סיגרים, הוא קיבל שמפניות, הוא כנראה הציג דרישה, הוא אומר רק שמותר לקבל מתנות מחברים. ואנחנו שואלים, אם הסגנון הזה של הנהנתנות, הסגנון של החיים על חשבון אחרים, גם אם הוא חוקי והוא יצא זכאי, אם זה לא נראה לך משהו שהוא פסול. אפשר לומר, זה פסול.
הוא לא מבריח בוחרים?
כן. עם כל הכבוד, אלה טענות של השמאל, ככה הם מנסים להחליש אותנו, ככה הם מנסים להסיק אותנו בסדר יום שלהם. אני, ואני מציע לכולנו, להתעסק בסדר יום החשוב, מה שחשוב לנו באמת אנשי הימין, ומה שחשוב לאותם ימין רך, שלצערי הרב לא הצביעו בעד המפלגות שלנו ובליכוד בבחירות הקודמות, ונפלו שלל אחרי טענות כאלה, במקום להתעסק בדברים הכי חשובים. אז אני מציע לכולנו, לא להתעסק עם הטיעונים, בוודאי לא טיעון שהוא לא רלוונטי, כי זה משפט, משמעת הטיעונים האחרים, אני לא נכנס לנושא הזה. אני רוצה למקד את כולנו בדברים החשובים. איך מביאים אותנו לניצחון בבחירות הקרובות, וזה חד משמעית אפשרי.
אז השאלה היא, תראה, בחירות קודמות, אז בואו נתמקד בזה. בחירות קודמות, הליכוד ירד ב-300,000 קולות. חלק מזה הלך לגדעון סער, אנחנו יודעים, לפי הפילוחים במקומות שונים, אבל חלק מזה ישבו בבית, השמאל הגיע בהמוניו, ערבים כנראה פחות או יותר. מה הקלף שלכם עכשיו להוציא את הבוחרים בבת ים ובראשון לציון, שפעם שעברה נשארו בבית, וזה עובדה סטטיסטית?
גם אנחנו איבדנו קולות, בוודאי לימינה, שטענו שהם לא ישבו, הם לא, אמר בנט בקולו, שהוא לא יהיה ראש הממשלה עם 10 מנדטים, והוא לא יישב עם לפיד, הוא אמר את הדברים הללו, והציבורים שלמים נפלו שולל, אחרי דבריו. אחד. שתיים, בפועל, מי שהצביע לימינה ותקווה חדשה וחשבו שיקבלו ממשלת שינוי, בפועל קיבלו ממשלה שלא משתלטת על המדינה והידרדרות בכל תחום. ולכן, אנחנו צריכים להציג להם חלופה טובה, חלופה טובה יותר, וזה בתחום הדיור, בתחום התעסוקה, בתחום המשילות, בתחומים הרבים השונים, יש לנו תוכניות הרבה יותר טובות ממה שקרה, הן מתבססות על הניסיון שלנו בעבר, ועל יוזמות חדשות ורעיונות חדשים שגם אני מביא לשולחן, ואני מתכוון לעסוק בזה הרבה מאוד. אני מאמין שאנחנו נשכנע את האנשים, לאור הניסוי הכושל שהיה, לחזור הביתה לליכוד ולהתעסק בדברים החשובים. דבר שני, אנחנו צריכים ללכת לאותם אנשים שישבו בים, ולומר להם, חברים, אם אתם לא רוצים המשך של ממשלת שמאל, והמשך של חוסר השתלטות על המדינה, תחזרו להצביע למחנה הלאומי ולנו לליכוד, ואנחנו, ברשותו של נתניהו, אני מאמין שנוכל לעמוד בשתי המטלות האלה. אתה תשמע אותי הרבה מאוד מתעסק בלשכנע את הציבורים לחזור הביתה לליכוד, עם רעיונות חדשים, כי אני מאמין שכשהם יקשיבו לרעיונות הללו ונזכיר להם מה הפער בין תפיסת עולמנו למה שקיים בו בשנה האחרונה, הם יחזרו הביתה.
חבר הכנסת ניר ברקת, תודה רבה לך.
כל טוב, להתראות.
תודה רבה.
שלום, שלום.
עד כאן התוכנית פלפוליטיקה לשבוע זה, כבר מתנגן לנו ברקע השיר קיצן מרקדין של אברהם פריד, יעקב זה הכותרת של הטור שלך השבוע, לאור האירועים בחתונת גפני, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לפסח בגד בבני ברק, הטכנאי הנהדר שלנו לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לצוותים בירושלים, ברחובות, אנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא, שבת שלום.
שבת שלום.
Yo